הרמה בסימן תקפ"ג בסעיף ב' אומר, יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים בראש השנה, שאגוז בגימטריה ח', אגוז בגימטריה ח'. כן, ולמרות שהגימטריה היא לא מדויקת, כי אגוז זה 17 וח' זה 18, אז כבר אומרים שגם לא שומעים את האלף. גם בתרגום אונקלוס, למשל לפרשת שופטים, יש כתוב ח' עם אלף בתורה, והוא מתרגם בלי אלף. גם תוספות מביאים בגיטין, למשל בדף כף, מביאים ח' בלי אלף. אפשר למצוא שח' גם נזכר בלי א', ולכן אנחנו נמנעים מלאכול אפילו אגוז שרומז על ח'. יש אמרה שפעם שמעתי מאחד האדמו"רים מגור, שאולי תולים את זה עוד רבנים, שהוא אמר ככה בחצי מוסר כזה, שיש כאלה שמאוד מאוד מדקדקים ומקפידים להיזהר מאגוז בראש השנה, ואם חס השלום מישהו טעם בעוגה חצי אגוז, זה כבר שומו שמיים, והם ככה מרגישים לא בסדר, ואילו כשהם נפגשים במציאות בפועל עם חטא, עם חטא של לשון הרע או משהו, אז לפעמים נשכח שגם חטא בגימטריה זה חטא, אפילו יותר מדויק. אז צריך באמת לזכור את העניין הזה. בכל מקרה, העניין הזה של מה שאנחנו נמנעים מלהזכיר חטא בראש השנה, זה מבוסס על דברי הזוהר. לא שאני בקי בזוהר, אבל כך מביא הרב קוק בדרשות לראש השנה, שכתוב בזוהר שאנחנו מנועים בראש השנה מלהזכיר חטא ווידוי בראש השנה. בכלל, לא להזכיר וידוי וחטא בראש השנה. והדבר הזה הוא מטמיע מכמה סיבות. אני רוצה עכשיו להעלות כמה שאלות, ובמהלך הדברים בעזרת השם ננסה ליישב אותם. דבר ראשון, הר"ן בתחילת מסכת ראש השנה, הר"ן על הריף, אומר שראש השנה הוא יום הדין, בגלל שבזמן חטא העגל הקדוש ברוך הוא התחיל להתרצות לישראל בראש השנה, וההתרצות הסתיימה ביום הכיפורים. ולכן ראש השנה הוא יום הדין, שזה כבר יום שהקדוש ברוך הוא התחיל להתרצות לישראל, וזה יום של סליחה ומחילה, וביום הכיפורים נגמר אותו ריצוי, ולכן זה יש כן את האפשרות המחילה והכפרה. אז ממילא נשאל, אם ראש השנה הוא יום שיש בו פוטנציאל לכפרה וסליחה, אז אדרבה, למה שמה נתוודא? זה יום שמסוגל לעניין הזה. הוידוי הוא דבר עליון מאוד, ואפשר לנצל את היום הזה כבר להתקדמות בעניין הוידוי וההימלכות על החטאים שלנו. זה מצד עצם היום. דבר שני, מצד סדר המועדים. באופן פשוט יש פה דבר בלתי מובן. הרי הקדוש ברוך הוא חפץ ביצדקנו, והוא קבע שראש השנה, שהוא יום הדין, יום הדין יחול קודם יום הכיפורים, שיום הכיפורים זה יום של מחילה וסליחה, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. לכאורה היה צריך להיות הפוך, קודם יהיה אפשרות לכפרה ואז ניגש ליום הדין מתוך נקיות של אמונותינו, לעמוד ככה מתוך כן, מתוך נקיות וטהרה ליום הדין. אז למה הקדוש ברוך הוא סידר הפוך את סדרי המועדים האלו? דבר נוסף שצריך להבין, המשנה ברורה מביא בשם עלייה רבה שמנהג האשכנזים לומר לפחות 4 ימים סליחות לפני ראש השנה, לפחות כמו השנה שזה לפחות 4 ימים סליחות. למה? אז מביא עלייה רבה טעם לדבר, שבכל המוספים שבפרשת פנחס כתוב והקרבתם עולם, בכל המועדים והקרבתם, ואילו בראש השנה כתוב שם ועציתם עולם. לומדים מזה שכאילו בראש השנה אנחנו עושים את עצמנו עולה, כאילו אנחנו עולה. וכיוון שזה כמו קורבן, וקורבנות צריך לבדוק 4 ימים לפני הקרבתו, אז גם אנחנו בודקים את עצמנו 4 ימים קודם הקורבן. אז גם פה אנחנו עכשיו לפי זה צריכים להבין, הרי אם יש אדם חוטא שצריך להביא עולה, ועשיתם עולה כמו עולה, וחטאת. עולה וחטאת. מה קודם למה? אז כתוב שחטאת קודמת לעולה. כמו שרש"י אומר בסוף פרשת ויקרא, שקודם יבוא המרצה וירצה, ואחרי זה דורון של עולה. וגם מסל זה פה אנחנו לכאורה עושים הפוך. כי יום הכיפורים אנחנו מתענים, אנחנו כמו קורבן בעצמנו על החטאים שלנו, שחלבנו ודמנו נחסר, ואנחנו מתענים על החטאים, זה כמו חטאת, ובראש השנה אנחנו כמו עולה, אנחנו מקדימים פה כביכול את העולה לחטאת, זה נגד הסדר של גם צורת הקורבנות, הקרבת הקורבנות. ובכלל, איך אפשר להבין את זה שאנחנו אומרים סליחות לקראת ראש השנה, ובראש השנה עצמו לא אומרים? זה בעצמו דבר תמוה. ודבר אחרון בעניין השאלות, מיד אחרי זה הרמה מביא, מיד אחרי המניעה מאכילת אגוזים בראש השנה, אומר הרמה והולכין אל הנער לומר פסוק ותשליך במצולות ים כל חטאותינו. מיד אחרי אתה אומר לא, אל תזכיר חטא אפילו באגוז, שזה מיד אחרי זה אתה אומר הולכים לנער ואומרים ותשליך במצולות כל חטאותינו, אז אתה כן מזכיר חטא והשלכת החטא מעליך. איזה מין דבר זה? אם לא מזכירים חטא אז גם אל תגיד תשליך, אם כן מזכירים חטא אז למה לא לאכול אגוזים? טוב, בלי נדר, בעזרת השם במהלך הדברים ננסה להבין את זה, אבל בינתיים נניח את השאלות האלו בצד וננסה לבחון את הדברים על פי פרשייה בפרשת חוקת. בפרשת חוקת אומרת התורה שעם ישראל התלונן על המן, התלונן על המן, אמר נפשנו קצה בלחם הקלוקל, והקדוש ברוך הוא שולח בהם את הנחשים, הנחשים והשרפים. עם ישראל הולך למשה רבנו ואומר לו, משה רבנו התפלל עלינו כי חטאנו, אנחנו חטאנו, תתפלל עלינו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות נחש נחושת, עשה לך שרה ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. לכאורה נשאלת השאלה פה, למה, מה היה התוספת בנחש הנחושת? מה היה חסר? לכאורה עם ישראל התוודה פה, אמר חטאנו, חטאנו, אנחנו מכירים בחטא, נהגנו לו בסדר, חטאנו, מתוודים ומתחרטים. מה היה חסר בתשובה שלהם שהיה צריך את נחש הנחושת שהוא הוסיף פה על העניין? מה? רגע, זה אני אחדד את השאלה. בפרשת השבוע שקראנו השבת, יש פסוק בפרשת וילך, כתוב שהקדוש ברוך הוא יביא צרה על עם ישראל בעקבות חטא עבודה זרה, ואז כתוב שעם ישראל אומר ואמר ביום ההוא, אל כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. ואז מיד אחרי זה כתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פני מהם. שואל הספורנו, אני לא מבין, אם כתוב אל כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, זה לכאורה תשובה, תשובה, חטאנו, אבינו, פשענו. ובכל זאת כתוב מיד אחרי זה, אנוכי אסתר אסתיר פני, עדיין אסתר פנים, למה? הרי הם חזרו בתשובה לכאורה. אז הספורנו אומר שלא כך, לא הבנו נכון את הפסוק, כשהם אומרים, אל כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, אין כוונתם לומר, טוב, חטאנו, ואשמנו בגדנו ועשינו לו בסדר, אלא זה כן טרוניה כזאת, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, ועכשיו אנחנו בצרה, ואין לנו למי לפנות בכלל. אומר הספורנו, זה לא רק שזה לא תשובה, אלא זה חוסמת, את התהליך של התשובה, את האפשרות של התשובה. כי ברגע שהאדם חושב שהקדוש ברוך הוא עזב אותו, אז כבר אין לו אפשרות יותר לחזור בתשובה. אז לכן הספורנו אומר, אז נמשך אסתר הפנים, אנוכי אסתר אסתיר פני. כך אומר הספורנו בעניין הפרשה שלנו, אבל לכאורה שם, בפרשה של נחש הנחושת, לכאורה כשהם אומרים חטאנו, הם באמת מתכוונים חטאנו. אמנם זה בא בעקבות העונש, אבל גם אצלנו בפרשה זה בא בעקבות העונש. רק שאצלנו הספורנו אומר זה כאילו זה טרוניה ולא תשובה, אבל שם לכאורה באמת זה תשובה. הם אומרים חטאנו, הם אומרים משה רבנו, חטאנו, התפלל עלינו. למה היה, מה היה חסר בתשובה שלהם להשלים את זה בעניין של נחש הנחושת? אז כדי להבין את זה, קודם כל ננסה להבין מתור דברי חזן מה התהליך שיש כשאדם בא לידי חטא. חזן אומרים בתחילת מסכת סוטה שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זאת אומרת, לפעולת החטא, שאדם פועל משהו בחטא, יש משהו שקודם לזה. חזן קוראים לזה רוח שטות. מהי אותה רוח שטות? רש"י בסוף פרשת שלח, בפרשת ציצית כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר רש"י, העין רואה, הלב חומד, וכלי המעשה, הידיים, הרגליים וכדומה, גומרים את פעולת החטא. אבל זה עובר דרך העין והלב. כל פעולת חטא עוברת דרך הלב. מסביר הרב קוק בדרשה לראש השנה, מה המקור לחטא? מה המקור לחטא? זה באמת בעניין בלב. שכל חטא, או בוא נגיד כל מצווה או עבירה, היא תלויה באהבה ויראה. הרי הרמב"ן אומר בפרשת יתרו על הפסוק זכור את יום השבת לקדשו, הוא אומר שמצוות עשה תלויות באהבה. אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לפעול כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. כמו שהבן שאוהב את הוריו רוצה לפעול לטובתם, וכמו שהם מצווים אותו. לעומת זאת, מצוות לא תעשה, שזה מניעה מלעשות איסורים, זה תלוי ביראה. שאדם ירא מהקדוש ברוך הוא, הוא נמנע מלעשות עבירות. אומר הרב קוק, החולשה באהבה והיראה גורמת לאדם לבוא לידי חטא. זאת אומרת, כשאדם יש לו איזשהו פגם, חולשה, באהבה והעירה, שזה המקור, השורש לחטא, זה מביא אותו לידי חטא, לידי גמר בפעולה, בכלי המעשה. אבל זה מתחיל בשורש של אהבה ועירה. אז איך מתקנים את הפגם הזה באהבה ועירה? פה זה מה שמתגלה בפרשה הזאת של נחש הנחושת. ואיך זה מתגלה דווקא בנחש הנחושת? המשנה בסוף פרק שלישי של מסכת ראש השנה, שזה פרק שעוסק בהלכות תקיעת שופר, בענייני שופר ותקיעתו, מביאה אחרי העניין הזה שאדם צריך לכוון את ליבו, מי שהיה הולך אחרי בית כנסת ושמע כל שופר, אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא, מביאה המשנה באותו עניין גם עניינים אחרים שמצאנו בכוונת הלב. ומביאה שם המשנה את הפסוק והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר נניח וגבר המלאק, וכי ידע של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לא, היו נופלים. כיוצא בדבר, אתה אומר, אומרת שם המשנה, כתוב בפרשת חוקת, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשור וראה אותו וחי. וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא לומר לך וכו', כן, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים. אז נשאלת פה השאלה, וכך שואל היום תרועה, זה רבי משה בן חביב, מוכר יותר בספרו גט פשוט, הלכות גיטין. הוא שואל שאלה כזאת. קצת, טוב, את השאלה הזאת, אבל ככה הוא שואל על המשנה הזאת במסכת ראש שנה בסוף פרק שלישי. מילא, כאשר אנחנו מדברים על ידיו של משה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, הם לא זה, אנחנו, לא זה ולא זה, לא הם עושות המלחמה והם לא שוברות המלחמה, אלא הם, 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 הם ביטוי להסתכלות כלפי מעלה לשיעבוד הלב להבין השם השנה. אבל בנחש הנחוש, מה כתוב? בכי נחש ממי? איזה נחש מדובר? אם אתה מדבר על הנחשים שהולכים למטה, כן, הוא הממי. מה, איזה מין שאלה הזאת? ואם אתה מתכוון לנחש עכשיו שמשה רבנו עשה ותלה אותו למעלה, נחש הנחושת, אז יש לך באמינה שהוא הממי? אין שום סברה, שום היגיון לומר שהוא הממי. זה אפילו לא עולה על הדעת. ידע שמשה עוד היה לי מקום לחשוב שאולי הן עושות מלחמה או שוברות, אבל פה נחש הנחושת אין שום מחשבה לומר שהוא הממית. מילא הוא מחיה אולי, אבל
הוא נחש ימת, אי אפשר לומר מחיה.
ולמטה ודאי יש שם משהו, וגם ממית הוא כן. אז אחד התירוצים שלו אומר ככה, באמת הוא דובר על הנחש למטה, לא על הנחש למעלה. אז מה זה וכי נחש ממית? כן, הוא ממית. לא, הוא לא הממית. למה? כי הוא מביא את הסיפור, דברי הגמרא במסכת ברכות, שם מופיע סיפור על רבי חנינא בן דוסא, שבמקומו היה ארוד. ארוד זה, הגמרא בחולין אומרת שזה החלאה של נחש וצר. זה מזיק כזה, בריאתו לזה. והוא היה איזה ארוד שהיה נושך את האנשים והיה מזיק אותם. באו לרבי חנינא בן דוסא ואמרו לו, רבינו, יש ארוד במקומנו, מה נעשה? אמר להם, בוא תראו לי את החור שלו, איפה הוא נמצא. אז הלכו, הראו את החור שלו. בא רבי חנינא בן דוסא, נתן את רגלו על החור, יצא הארוד, נשך אותו, והארוד מת. לקח רבי חנינא בן דוסא את הארוד המת על כתפו לבית המדרש, ואמר לתלמידו, בואו ראו בניי, לא החטא ממית, לא הנחש ממית, הארוד ממית, אלא החטא ממית. כמובן, הוא לא התכוון פה להתגאות על חס ושלום, הוא בא לתת שיחה מוסר והדרכה לתלמידים שלא לא המזיקים בעולם הם אלה שגורמים לנזק, אלא החטא, מה שעומד מאחורי הדבר. לפי זה נבין את העניין. וכי נחש ממית, באמת הכוונה לנחש של מעלה. וכי הוא ממית? לא, לא הוא הממית. מה שעומד מאחוריו, החטא שעומד מאחוריו, הוא הממית. אותו דבר כלפי הנחש שעומד למעלה, וכי הוא מחיה? לא, לא הוא המחיה. מה שעומד מאחוריו, מאחורי העניין של הנחש, זה המחיה. ומה עומד? זה אומר את המשנה. ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. רצה הקדוש ברוך הוא שתשובתם של ישראל תהיה תשובה גדולה יותר, תשובה ערכית יותר. אם הם היו חוזרים בתשובה רק בגלל שהנחשים מקישים אותם, זה תשובה מתוך עירה. אם לא היו נחשים, יכול להיות שלא היו חוזרים בתשובה. רצה הקדוש ברוך הוא שהתשובה תהיה מתוך הלב. משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אז התשובה היא הופכת מתשובה מהירת העונש לתשובה של הלב. תשובה של משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, תשובה מאהבה. זה היה לכאורה תוספת.
אם לא הייתה עירה, זו היה גם תאהבה.
היא הייתה מכשיר, היא הביאה אותם לידי הבקשה, זאת אומרת, הם אמרו חטאנו, אבל זה עדיין היה רק מתוך זה. אז היה צריך פה את התוספת הזאת של תשובה, להגיע לתשובה מאהבה.
הרוח אחרי שהם נמנשות. מתי יהיה השיבוד? משלמים בני... זה לא שיבודים. הנחש היה נושך, הם מסתכלים להנחש מחושב, ואז הם מתרפים.
אז היה תשובה שלמה, ואז היו מתרפים. כשהיו ישראל מסתכלים כבר הרבה מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם של בשמיים, היו מתרפים, ואם לא, היו נימוקים, כי זה היה, זה לא היה מספיק כדי ל... זאת אומרת, כל עוד לא היה שירבוד עליהם. לא, הוא אומר, כאילו, קודם כל, הוא מדבר רק על העניין הזה, מה זה נחש ממי, על מה הוא מדבר. אני, בעניין הזה, לוקח את קצת קדימה להבין את העניין של שירבוד עליהם. עכשיו, אני רוצה לומר ככה, רבנו הקדוש, רבי, מסדר המשנה, לא סתם הכניס את העניין הזה של, של הבירור הזה של נחש הנחושת בסוף הפרק שעוסק בהלכות תקיעת שופר. יכול להיות שיש פה איזשהו ביטוי לכל העניין של תקיעת שופר, שמצוות היום בשופרות, וביטוי לעניינו של ראש השנה. ראש השנה הוא העניין של התיקון של הלב, של הלב של האדם. הרי גם בהלכות תקיעת שופר או בדברי הגמרא שם בפרק שלישי יש מחלוקת תנאים. האם עדיף שהשופר יהיה, האם השופר של ראש השנה הוא של יעל פשוט, שופר ישר, או כפוף, של זכרים כפופים? מסבירה הגמרא מה המחלוקת, ממה נובד המחלוקת, במה חלקו. אומרת הגמרא, הם חלקו בעניין של איך אדם צריך לגשת בראש השנה. האם הוא צריך, לפי חלק גדול מהראשונים, הכוונה היא, האם הוא צריך לחוף את ליבו לאביו שבשמיים, ואז השופר היא צורה של הלב, איך אנחנו מבטאים את ה... את ליבנו להבינו של השמיים, או שמצד התוצאה אנחנו כאילו הלב שלנו פונה לקדוש ברוך הוא בצורה ישרה, ומצד התוצאה אנחנו מיישרים את כל העקמימות שבלב להבינו של השמיים, ואז השופר צריך להיות כלי ביטוי לעניין של הלב, והוא יהיה ישר. זאת אומרת, הכל עקום זה מצד שאנחנו משעבדים את ליבנו, זאת אומרת אנחנו קופפים יראים מהקדוש ברוך הוא, זה הצורת ההודעה, או מצד בסדר, אבל הכל תלוי בצורה שאנחנו עובדים בלב. השופר הוא כלי ביטוי לפנימיות שלנו, הוא הקול הפנימי שיוצא דרך הכלי הזה שנקרא שופר, הוא ביטוי לעניין הזה של איך אנחנו נוהגים בלב שלנו כלפי אבינו שבשמיים. זה חלק מעניינו של ראש השנה. לפי זה ננסה לחזור לשאלות שבהן פתחנו ולנסות ליישב את חלקם לפחות. שאלנו בהתחלה, קודם כל מצד דברי הר"ן, הר"ן אומר שראש השנה נקבע כיום הדין, מצד זה שזה יום שמסוגל, יום מכילה וכפרה, בו התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות לישראל. שאלנו, נו, אז למה לא נתוודא? זה, אם זה יום מסוגל לוידוי וסליחה, אז נתוודא, כי וידוי זה דבר גדול מאוד בתהליך התשובה. התשובה היא שבראש השנה אנחנו לא עוסקים בחטא הפרטי, במעשה. אנחנו לא עוסקים במעשה, בכלי מעשה, בפעולה שנאחר. אנחנו עוסקים בלב, בשורש, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, וזה אנחנו עוסקים. לכן אנחנו לא נמנעים בכלל מלהזכיר חטא ואבון, ואנחנו עוסקים בדבר אחר. כמו שבתפילה יש שתי ברכות. קודם כל אנחנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ורק ברכה אחרי זה אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו. זאת אומרת, בקשת הסליחה היא באה קודם כל מבקשה קודמת לה בעניין של השיבנו אבינו לתורתך. זה העניין של ראש השנה. קודם כל, השיבנו אבינו לתורתך. קרבנו מלכנו לעבודתך, מלכנו, אתה מלך שלנו, אנחנו רוצים שנרצה להתקרב אליך. ואז ביום כיפור אנחנו באים לעיסוק בחטאים המעשיים, בחטאים שיצאו אל הפועל, ואנחנו מבקשים את הסליחה מתוך, שזה תהיה תשובה מאהבה, תשובה מתוך הכרת רוממותו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו התשובה ביום כיפור לא תהיה רק מתוך רצון לחיים טובים ולישועה, אלא מתוך הכרת רוממות השם, ומתוך הכרה שבאמת המעשים היו לא בסדר, ואז זה נקרא התשובה מהאהבה.
זה גם הכרה של הבידים עצמו,
שמכיר
בבידים שלנו.
אז עכשיו בואו ניגש, שאלנו לכאורה סדר המועדים פה הפוך. היה ראוי קודם כל להקדים את יום הכיפורים, לתת אפשרות של מחילה, ואז לגשת ליום הדין. יום הדין, שיום הדין יהיה הסיום של האפשרות לכפרה. אבל לפי העניין הזה שקודם כל יש שיעבוד הלב, אבל איך שיעבוד הלב יכול להיות? למה יש שיעבוד הלב? להבינו שבשמיים. כי דווקא בגלל שזה יום הדין, מלך במשפט יעמיד ארץ, המלכותו בכל משלה, לנורא תהילות ביום דין, הקדוש ברוך הוא מתגלה במלכותו דווקא מתוך דין. אז אנחנו צריכים להכיר ממלכותו מתוך הדין הזה, אז כדי שהלב שלנו יהיה באמת לב שלם, כדי שהתשובה ביום הכיפורים תהיה תשובה שלמה, תשובה מאהבה, אנחנו חייבים לעבור דווקא דרך יום הדין, כי ביום הדין בו מתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא ביתר שאת, ואז אנחנו מצליחים להשיג את רוממות מלכותו, ועל ידי זה להגיע לתשובה מאהבה. אבל מרגיע אותנו במקום אחר הרב קוק ואומר, אל תדאגו, לא בגלל זה אדם יפסיד שביום הדין הוא ניגש, אבל עדיין יש לו את העבירות, כי בזה שהוא כבר מהרר בתשובה מתוך הכרת רוממותו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את האופציה, הוא משאיר לו הרי סוף סוף חיתום הדין ביום הכיפורים, ועדיין הקדוש ברוך הוא נותן לו את האופציה הזאת של הכפרה, אבל זה צריך לעבור דרך ראש השנה.
מה זה הבינוניים האלה? מה הגדרה האמיתית של בינוניים שעוברים, באמת מקבלים את האופציה להגיע ליום כיפור?
לא, אז האמת שלא לא רוצה להיכנס לזה, כי יש מחלוקת באחרונים בין המגן אברהם והגה, זה תלוי בהרבה הרבה מקורות. הרי אנחנו אומרים, בראש השנה ייכתב אמון, ביום צום כיפור ייכתב אמון, הפשט הוא שאנחנו נכתבים בראש השנה ונכתמים ביום כיפור. והרי יש את הגמרא שצדיקים גמורים נכתמים ביניהם, ורשעים גמורים נכתמים ביניהם, וזה ביטוי מעשי בהלכה, אם אומרים בראש השנה לשנה דבר תיכתב או גם תיכתב ותיחתם. אבל זה מחלוקת כבר בארונים, אבל הרב קוק הוא באמת הולך מתוך השיטה שבאמת גם נחתמים ונחתמים, אבל הוא אומר גם אם יהיה מציאות כזאת שנחמים ונחתמים ביום הכיפור, אבל עצם זה שאדם ירר בתשובה מתוך המשמעות של ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מתוך זה כבר לא ייתן לו להיות כתוב בסיפן של רשעים. זאת אומרת, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מחזק את ערעור התשובה להיות כאין וידוי בפועל, למרות שבפועל הוא לא, בדרך כלל זה לא כאן. זאת אומרת, אדם צריך להתוודות בפועל. זה מצד סדר הזמני, וזה אומר הרב קוק, זה מה שכתוב לדוד השם אורי ואישי, דורשים חז"ל, אורי זה ראש השנה ואישי זה יום כיפור, כי אורי זה האור שאנחנו משיגים מתוך הכרת מלכותו בראש השנה, זה אורי, ומתוך זה אנחנו ניגשים לישע, לכפרה, על פעולת העבירות, מתוך תשובה מאהבה. שאלנו שלכאורה עלייה רבה אומר שבראש השנה אנחנו כמו עולה ועשיתם עולה, וביום כיפור אנחנו לכאורה כמו חטאת, ואז יוצא שאנחנו מקדימים פה עולה לחטאת. זה יכול להיות סדר הפוך מעניין הקורבנות, שבדרך כלל החוטא, אם הוא זקוק להביא עולה וחטאת, הוא קודם כל מביא את החטאת ואחרי זה את העולה, ופה אנחנו מקדימים עולה לחטאת. אבל התשובה לפי זה היא פשוטה. מתי החוטא צריך להביא חטאת ועולה אחריה? כאשר החטאת והעולה הם באים בעקבות אחרי. כאשר בעקבות אחרי הוא זקוק להביא שני קורבנות, אז הוא מביא קודם חטאת לרצות ואז עולה לדורון. אבל פה העולה היא באה לעקור את שורש החטא, היא לא בעקבות החטא, היא באה קודם כל לעקור את שורש החטא, להגיד שאנחנו מתחזקים באהבה והיראה של שאם בעצם השורש היא הרוח שטות שעליה חז"ל דיברו, ואותה אנחנו מחזקים בראש השנה, ואחרי זה ניגשים במשך עשרת ימי תשובה וביום כיפור בייחוד לכפרה המעשית של העבירות. ולפי זה אפשר להסביר כבר באופן אחר הזכרנו את שאלת הספורנו בפרשת השבוע, שכתוב שעם ישראל אומר, אל כן אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר. שאל הספורנו, מה פתאום יסתיר אחרי שלכאורה חזרו בתשובה? אז אמר הספורנו, זה לא חזרה בתשובה, זה טרוניה. הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אז אין לנו כבר סיכוי. אבל לפי מה שאמרנו, אפשר להגיד באופן נוסף. יש ראשונים באמת שמסבירים, מפרשים שאומרים, באמת, לא על כן, אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, זה באמת תשובה. זה באמת תשובה. ואבל בכן, הקדוש ברוך הוא מסתיר בנו. למה? כי איך כתוב? ואמר ביום ההוא, אל כן אלוקי בקרבי. זה נשאר בפה. ואמר ביום ההוא, אבל ההכרה היא שאין אלוקי בקרבי. הוא לא נכנס, הוא לא בלב. זה נשאר בפה. זה רק בא לידי ביטוי בפה, זה לא נכנס ללב, אין אלוקי בקרבי, זה נשאר ככה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם זה חזרה בתשובה כזאת נמוכה, אז עדיין נשאיר את הצרות כדי שהתשובה תהיה יותר עליונה. ככה יש משהו כזה, ראיתי בכלי הקר, שאומר שזה, הם אומרים את זה, אבל בליבם הם לא מרגישים את זה. לפי זה אפשר, דבר נחמד, להבין את דברי דוד המלך, שאנחנו אומרים בכל יום בלדוד השם אורי וישיה, כתוב, לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. לך, בשבילך, בעבורך, ליבי מקבל את צו הקדוש ברוך הוא, בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא אומר, וליבי אומר את זה. ובאמת, את פניך השם אבקש, אני הולך על פי צו ליבי, ועל פי דרישתך הקדוש ברוך הוא, ואומר, את פניך השם אבקש. מה כתוב מיד אחרי זה? אל תסתר פניך ממני, כי כשבאמת זה נובע מתוך הלב, כשבקשת הקדוש ברוך הוא באה מתוך הלב, אז באמת אין הסתר פנים. אל תסתר פניך ממני. לעומת פרשת וילך, שם זה אל כי אין אלוקי בקרבי, אבל זה נשאר בפה ולא נכנס ללב, אז שם יש את אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז עד כאן ישמנו חלק מהשאלות. עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה האחרונה, איך העניין התשליך. בכל זאת, אנחנו בראש השנה עושים תשליך, וזה עניין של השלכת הבנות, והרמה עוד סומך את זה, אומר את זה בהלכה אחת, יחד עם המניעה מאכילת אגוזים, שזה אומר שאפילו דבר שהוא דומה לחד אנחנו נמנעים, ואילו תשליך אנחנו כן אומרים, איך זה מסתדר. אז פה צריך לגעת בעניין נוסף שיש בראש השנה. כתוב, זה הרב קוק עומד על העניין הזה, כתוב, אנחנו אומרים, זה מובא בפרק תהילים של יום חמישי, שזה גם שיר של יום של ראש השנה, כתוב, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. תיקו בחודש, אופה, מה זה חודש? חודש זה ראש חודש, כן? אב ובנו שראו את החודש, זה התחדשות הירח. אז תיקו בחודש שופר, הפסוק תולה את תקיעת השופר בהתחדשות ראש חודש. שואל הרב קוק, אני לא מבין, למה הפסוק תולה את זה בראש חודש? הרי יש הרבה ראשי חודשים בשנה שאין בהם תקיעת שופר. אז התקיעה לא תלויה בראש חודש, אלא היא תלויה בזה שזה ראש השנה. אז למה הוא תולה את זה בראש חודש? למה הפסוק תולה את זה בראש חודש? ודבר נוסף, נחדד את זה אפילו יותר, הרי היום לא ברכנו את חודש תשרי. למה לא מברכים את חודש תשרי? אז הרוח השולחן בסימן תפיוד זין מביא כמה סיבות. אחד הסיבות הוא אומר, ראש חודש תשרי זה לא ראש חודש תשרי. הביטוי שלו, זה לא עניינו ראש חודש תשרי, זה ראש השנה. אנחנו לא יכולים להגיד, ראש חודש תשרי יהיה ביום זה וזה. זה לא ראש חודש תשרי, עניינו ראש השנה. אז שוב, למה הפסוק תלה את התקיעה, שזה מצוות היום בשופרות, את התקיעה בחידוש החודש, תיקו בחודש שופר. אז מסביר הרב קוק, נכון שראש חודש הוא לא עניינו, הוא לא עיקר מהותו של ראש השנה. אבל הוא מכשיר וסיבה לקבל את עניינו של ראש השנה. ונסביר מה הכוונה. בראש חודש אנחנו אומרים בתפילת מוסף שזה זמן כפרה לכל תולדותם. ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. מה הכפרה שיש בראש חודש? אז אומר הרב קוק שעם ישראל נמשל ללבנה, שהם עתידים להתחדש כמו אותה, ככה אנחנו אומרים בקידוש לבנה. עם ישראל הוא כמו לבנה. כמו שבלבנה יש את המציאות הזאת בראש חודש, שהיא מתכסה, היא מחוסה מעינינו, ומצד שני גם מתגלה. בהתחלה היא מחוסה, ואז היא גם מתגלה. יש את הצד הזה שהאמונות של עם ישראל ביום הזה הם כביכול מחוסים. זאת אומרת, עצם הנפש של עם ישראל מתגלה כאילו האמונות הם מחוסים. כביכול הקדוש ברוך הוא לא מביט באמונותיהם של ישראל. וזה נותן לנו את האפשרות גם להתחדשות. תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. יש פה גם את הכיסוי, בכסה ליום חגנו, יש גם את הכיסוי של האמונות. ויש מתוך זה את ההתחדשות, את האפשרות להתחדש בליבנו, תיקו בחודש שופר, את האפשרות להתחדש ביום ראש חודש. אז נמצא שזה שראש השנה הוא בראש חודש גם, זה ביחד, אז ראש חודש אמנם הוא לא עיקר עניינו של ראש השנה, אבל בזכות זה שזה בראש חודש והאבנות שלנו מחוסים, כי בכל לא נראים, זה נותן לנו את האפשרות באמת להתפעל, לקבל בצורה הטובה ביותר את מלכותו של הקדוש ברוך הוא שמתגלה ביום הזה, כדי שבאמת אהבה ויראה, כמו שאמרנו, היא תתוקן בצורה שלמה. אילו האבנות עדיין היו ניכרים ביום הזה, אז ההשפעה של יום הדין, של מלכותו של הקדוש ברוך הוא שמתגלה ביום הזה, לא היינו מקבלים את זה בצורה הטובה ביותר. אפשר אפילו למצוא לזה רמז בפסוקים שאנחנו אומרים בפרשת מלכויות, בפסוקי מלכויות אנחנו אומרים לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אז מה זה לא הביט אבן ביעקב? אומר רש"י באחד הפירושים שם בפרשת בלק, בברכות בלעם, לא הביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא לא מביט באבנותיהם של ישראל. וזה עצמו יכולת לקבל את מלכותו, תרועת מלך בו, לקבל את מלכותו בצורה שלמה. נמצא שראש חודש הוא האפשרות שלנו לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בצורה הטובה ביותר, ועל ידי זה באמת נכשיר את ליבותינו לתשובה השלמה שביום הכיפורים. אז לפי זה נאמר כך, מה זה עניין התשליך? מה אנחנו אומרים בתשליך? תשליך במצולות ים כל חטאותם, תכבוש אבונותינו. האבונות שלנו הם מחוסים, כביכול תבועים במצולות. האבונות, לא שהם לא נמצאים, אבל הם תבועים, הם מחוסים, לא רואים אותם. זה עניין התשליך. התשליך אומר, האבונות שלנו לא נראים, וזה עצמו מכשיר אותנו לאפשרות לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בצורה הטובה ביותר. לכן אולי אנחנו רואים את התשליך גם דווקא ביום הראשון של ראש השנה, שהוא ראש חודש, שזה היום החודש עצמו, ששוב, ראש חודש עניינו הכיסוי, זמן כפרה לכל אדם, הכיסוי, בזה שבקצה ליום חגנו שהבנות שלנו מחוסים, וזה מה שאנחנו מבטאים בתשליך. אז לא רק שזה לא סותר בהכרח את העניין של אגוז, אלא שבאגוז אנחנו דווקא מגלים את האגוז, מגלים כביכול את החד, ואילו בתשליך אנחנו מבטאים את הכיסוי של האבונות, ששוב, זה ההכשרה שלנו באמת להשיג בצורה שלמה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא ביום הזה, כדי שמשעבדים את ליבם לאביהם של השמיים, ועל ידי זה באמת נוכל בשאר עשרת ימי תשובה לגשת לכפרה, למעשים שלנו, מתוך הכרת רוממותו של הקדוש ברוך הוא, וזה יהיה תשובה מאהבה. לסיום, רק נגיד את זה בצורת הביטוי של ההלכה לעניין הזה. אנחנו יודעים שבעשרת ימי תשובה יש תוספות בתפילת 18. יש כמה תוספות. מה מעכב שצריך לחזור? אז אם אדם אמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש צריך לחזור, ולדעת השולחן ערוך גם אם הוא לא אמר המלך המשפט צריך לחזור, ולפי הרמאים בגלל שכבר הזכיר המלך לא צריך לחזור. למה דווקא בדברים האלה יש עניין של חזרה? למה דווקא הדברים האלה הם מעכבים? אבל אז, לפי כל מה שאמרנו, אפשר להבין את זה בצורה, נראה לי בצורה טובה. כי הרי את העניין, את כל ההשגה שלנו שהשגנו בראש השנה, בהכרת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים למשוך ולהמשיך איתנו בכל ימי התשובה עד יום הכיפורים. אם אדם פספס כביכול את המלך הקדוש, או לפי השולחן ערוך גם את המלך המשפט, והרמה אומר, נכון, הזכיר המלך, אבל את העניין של המלך, אם הוא פספס את המלך, אז הוא פספס את ההליכה יחד עם אותה השגה של מלכותו של הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ואז גם התשובה של יום הכיפורים תהיה מנותקת מאותה השגה של ראש השנה. אנחנו צריכים להמשיך את זה, כל ימי התשובה, להמשיך את זה, להזכיר לעצמנו, הקדוש ברוך הוא מלך, ואנחנו עכשיו ניגשים לכפרה מתוך הכרה במלכותו של הקדוש ברוך הוא. גם בהלכות עשרת ימי תשובה מובא שיש אנשים, כדאי להקפיד גם בדברים שהאדם לא מקפיד במשך השנה, יקפיד בעשרת ימי תשובה, למשל אכילת שפת עקום וכדומה. אז שואלים כבר מה העניין דווקא בעשרת ימי תשובה, כל השנה זה בסדר לעשות משהו, אז בראש השנה תקפיד יותר, מה העניין? אז יש כאלה שאומרים, טוב, ראש השנה זה הראש, זה הזמן ההתחלתי, אז צריך יותר להקפיד. יש ספר שחיבר סבא של סבא שלי, שהיה תלמיד של המנחת חינוך, אז הוא מביא את התירוץ הזה והוא אומר שיש לזה אפילו קצת ראייה רש"י אומר בפרשת כי תצא, על כי תצא מחנה, על ואיך נשמרת מכל דבר רע. רש"י אומר ששטן מקטרג בשעת הסכנה, בזמן שיש יותר סכנה, זה הראש צריך יותר זהירות. אבל יכול להיות שבימים האלה, שוב, מתוך זה שאנחנו סגולת הזמן, אנחנו הצלחנו להתעלות למדרגה הזאת שאנחנו באמת מכירים בצורה שלמה, הלב שלנו מוכשר להשיג את רוממותו של הקדוש ברוך הוא, זה תובע ממנו גם דבר יותר, זה תובע ממנו יותר. זה מתגלה, עצם הנפש שלנו מתגלה בימים האלה, ואנחנו צריכים לפעול לפי זה. במשך השנה, כל העיסוקים של האדם, זה גורם לפעמים קצת לחולשה בעניין הזה. אבל בימים האלה בעיקר אנחנו צריכים לפעול לפי הערך שמתגלה בראש השנה ונמשך לכל עשרת ימי תשובה. טוב, אז יהיה רצון שבעזרת השם נצליח לאחוז את העניין הזה שאנחנו משיגים בראש השנה, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו משיגים בראש השנה, ולא רק למשוך אותה רק לעשרת ימי תשובה, אלא לכל השנה כולה, שבאמת כל הפעולות שלנו והמעשים שלנו יהיו רק לפי העניין הזה של משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ומתוך זה גם כלי המעשה יפעלו לפי אותה תכונה פנימית שבתוכנו. שלום.